על הדרך שיחות עם טובי פולן.
כן, אנחנו שוב בעל הדרך, ושוב פרופסור אבי סגי איתי, ונעשה, אתה יודע מה אחר, אנחנו ממש מחר, זה 5 חודשים לשבעה באוקטובר, 5 חודשים תמימים, אז קודם כל שלום לך, טוב לפגוש אותך שוב. איך אתה בימים אלה?
זו שאלה מכשילה, כי הרמה האישית כבר אי אפשר לענות עליה בחיוב, כי המאורעות חודרים פנימה לחיינו.
כן.
ההבחנה בין מרחב פנימי לחיצוני נפרצה כבר מזמן, אז אנחנו לא יכולים לשבת בביתנו בנינוחות, כשאנחנו חווים את החוויה שהבית נהפך למקום לא בטוח, לא רק במובן הצבאי, אלא במובן הקיומי הפנימי האישי. הוא לא בטוח כי סדרי חיים וחברה קרסו עלינו, שביטחוננו האישי כמעט נעשה למרמס, גם אם אנחנו מתנהלים במרחב הציבורי, בבתי הקפה, במקומות שעדיין אנחנו מחגישים בטוחים, זה כמו נהיה שטה בים סוער שלרגע אחת היא עדיין לא התהפכה. זאת לפחות החוויה האישית שלי.
5 חודשים לרעש הגדול, אבל יצא שממש בשעות האחרונות פורסמו מסקנות ועדת מירון, גם כן סיפור של 3 שנים, לקח להם 2-3 לבדוק את מה שכולנו ראינו בעיניים ומה שהיה ברור לחלוטין. אני יודע שעוד לא קראתי את הדוח, גם אני עוד לא הראתי לכל הפרטים שלו, אבל בסופו של דבר נקרא לזה ככה, זה כמו שאמר אוחנה שהיה השר לביטחון פנים, כן, אני, יש עליי את האחריות, אבל אין עליי את האשמה, שזה פחות או יותר הדרך שבה הממשלות, לפחות שנתניהו, מתייחסות כמעט לכל דבר שנמצא תחת אחריותם. והתגובות הראשונות לדוח הזה, הן, בגדול אני אגיד, נתניהו אחראי, אבל לא נקבע שהוא צריך להיות מפוטר או להיות מודח. אוחנה אחראי, אבל נקבע שהוא לא יהיה שר לביטחון פנים בעתיד. גרויסה מציע, באמת, אני חושב שאתה ואני נתחרה על התפקיד הזה, פחות או יותר באותו זמן שהוא ירצה לחזור לתפקיד מהסוג הזה, והמפכ"ל צריך לסיים את תפקידו לאלתר, והוא כבר הודיע שהוא לא מתכוון להתפטר, ואנחנו לא רואים את הממשלה הזו מפטרת אותו, וכן הלאה והלאה והלאה. עכשיו, זה עניין אחד שהוא לא מפתיע, והוא חלק מאותה הפקרה גדולה ותחושה שאין לנו לא אבא, לא אמא, לא גננת, לא שוטר, לא כלום מעל הראש שלנו. אבל זה גם מקרין לרמת האין אחריות ואין אשמה ואין שום, לא יודע איך, באיזה מילים משתמש, אף אחד לא אכפת לו ממה שעשו לנו לפני 5 חודשים בדיוק, ואפשר לקחת, אני כתבתי איזה ציוץ, אפשר לקחת את הדוח הזה של מירון, שבטח מכיל כך וכך עשרות או אם לא מאות עמודים, להלביש עליו את השבעה באוקטובר, לתקן מ-45 הרוגים ל-450, ל-4,500, לכל מספר שלא תרצה, האוטקאם, התוצאה הסופית של הסיפור הזה, תהיה זהה לחלוטין לזלזול המוחלט של הפוליטיקאים ובעלי התפקידים לדוח הספציפי הזה. וזה מתחבר למה שאתה אמרת בהתחלה, אני מרגיש שאנחנו הופקרנו לחלוטין. קח את זה מכאן.
קודם כל, אתה יודע, ואנחנו מדברים על זה לא אחת, שאני בדרך כלל מגיב רק על דברים שלמדתי אותם על בוריים, ואני קשה לי להגיב כאן לדוח שלא קראתי אותו.
מובן לגמרי.
גם לא לתגובות הציבור, כי לא שמעתי אותם, ועוד לא, אני פשוט הייתי שקוע במחקריי, עד הרגע שהערת אותי. אבל אני כן רוצה לחבר תמונה גדולה, מושגית, של שתי קטגוריות שצריכים לעמוד לנגד עינינו. קטגוריה אחת היא ממשלה רשלנית שלא מתפקדת, שהמדיניות שלה כושלת. ממשלה כזאת עומדת לבחירות. הממשלה כשלה, אתה לא תבחר בה, הציפייה היא שלא תבחר בכנסת, שתעניק מנדט לממשלה הזאת. זה, בזה אין שינוי. יש פה הרבה כשלים בתוך המדינה, וייתכן והקושי הזה נופל בקטגוריה הזאת. ואני רוצה להצביע על קטגוריה הרבה יותר דרמטית, שהיא המעניינת. מנקודת מצא של דמוקרטיה, החוזה האזרחי בין המדינה לבין אזרחיה קובע כמה דברים. ראשית, הריבון הוא האזרח. הריבונים הם האזרחים. הממשלה מייצגת אותם, אין לה כוח אוטונומי משל עצמה מעבר לזה שעונק לה על ידי האזרחים. בכוח שעונק לה על ידי האזרחים, יש לו תכליות ברורות. לשמור על חייהם, לשמור על רכושם, ולשמור על כבודם, ושאר האופציות שנגזרות, שאר הדברים שנגזרים מתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, שים לב שההבנייה של שיטת משטר דמוקרטית, היא חוזה בין שני צדדים, בין אם תרצה מטאפורית, למזכיר וסוחר. אני ממנה אותך כנציג שלי, אין לך כוח עצמאי, אתה ניתן לשיפוטי, השיפוט הזה נעשה בשתי נקודות, בנקודה של הבחירה, בחירה בממשלה, בחירה בכנסת, ויש נקודה שהיא אמורה לא לעשות, אבל היא עלולה לעשות, בכך שאני קובע שהסוחר מעל, הפר את החוזה, פגע בו, ומאבד הלגיטימיות שלו. אתה יודע את עמדתי היסודית, מימי המאבק בהפיכה המשפטית שהיא עוד לפנינו, שהמדינה הזאת פרצה את גבולות אי החוקיות. ואי החוקיות כעת, אני רוצה להעמיד למבחן כמה דברים שהם בחנו, שהיא עברה אותם. אני אתחיל מנושא שאתה לא טיפלת בו ושמודיר שינה מעיניי. מדינת ישראל, ממשלת ישראל ליתר דיוק, מבקשת להוציא את החרדים משוויון בנטל. לא רק זה, אלא היא מבקשת לפצות אותם או לשפות אותם בכסף של אזרחי המדינה. עכשיו, מדינה יכולה לפעול תוך הפרת השוויון פורמלי, כדי להשיג תכליות שיובילו לשוויון. למשל, אפליה מתקנת. כשיפלו נשים, שחורים, מיעוטים, התכלית הייתה לא לפגוע בריבונים, באזרחים כולם, אלא להוביל את השוויון משוויון פורמלי לשוויון סובסטנטיבי עמוק. למדינה גם יש חובה לא לפגוע בזהותם של בני אדם ללא כורח מיוחד. המדינה לא תרצה לפגוע בחרדים, לא בדתיים, לא בחילוניים, אלא סמכות, ואם היא עושה הזאת היא חורגת מסמכותה. אבל דבר אחד אסור לה למדינה לעשות, לקחת סט של אמונות ספציפיות של קהילה ספציפית, ובגין האמונות הזאת לשחרר אותם כקהילה מעקרון השוויון היסודי שמבסס את חובת ההגנה על אזרחי מדינת ישראל. בא חרדי ואומר, אני תורתי אומנותי. אומרת המדינה לו, היום עד כשהיה את ההסדר, אתה פטור אוטומטית משירות בצה"ל. ואני שואל את השאלה, הפטור הזה על בסיס מה הוא ניתן? אם הוא ניתן על בסיס הערכים הפנימיים של החרדים, אפשר לנהל את הדיון הזה במישור הראשוני, האם יש משהו בעולם התורה שמאפשר לחרדים להיפטר משירות צבא? ואני כדרכי מחליף כובע בין היותי פילוסוף להיותי חוקר הלכה, ואומר לך בצורה נחרצת, אין שום מקור הלכתי לעניין. הם מצטטים את העובדה שהם מגינים על מדינת ישראל באמצעות לימוד תורה, אז אני אצטט את הנכדה הקטנה שלי שאמרה, אני מגינה על מדינת ישראל באמצעות משחק בבובות. זאת אומרת, אתה יכול להאמין בכך. אני יכול כמבקר פנימי לבוא ולומר לך, דיר בלק, על מה מבוססת האמונה הזאת? הבאת אותה למקרה מבחן? הרי המקרה המבחן יהיה, אם נתפרק משירות צבאי, וניתן לתורה להציל אותנו. הבעיה היא שכבר התפרקנו מהעניינים האלה, או היינו מפורקים בו, באושוויץ. התורה לא הצילה ולא את היהודים משום דבר. אין במציאות ההיסטורית היהודית ניסיון, הישג פוליטי צבאי שנגזר מתלמוד תורה. אפילו החג החנוכה שהם חוגגים, במידה והיה שם הישג, יש מבחינה היסטורית המצב יותר מורכב, הוא לא נעשה על ידי תלמוד תורה, אלא על ידי לוחמה. הם טוענים גם שכתוב שהתורה בתלמוד, התורה מגינה ומצילה, ופה הם משקרים. כתוב אמנם שהתורה מגינה ומצילה, אבל הכוונה היא מפני החטא, לא מפני שירות צבאי. שירות צבאי הוא חובה במונחים הפנימיים שלו, שלהם כמלחמת מצווה. מדינת ישראל משיקולים פוליטיים גרידא, הפקיע ציבור שלם מעקרון השוויון, ולא זו בלבד, משפה אותו בכספים, שזה הכספים שלך ושלי, היא מפרה את אמנת היסוד בין האזרח למדינה. היא הפרה את עקרון השוויון. היא מפרה גם את עקרון החובה להגן על אזרחיה, מפני שהיא אומרת, עקרון ההגנה הזה הוא יהיה עקרון מינוס. אתה תגן, אתה ואני ונכדינו וילדינו, הם לא יגנו. זאת אומרת, אם המשקל הוא שצריכים איקס חיילים וחיילות, הם מחוץ לחשבון. לטעמי, זה הרגע שבו ממשלת ישראל איבדה את שאריות הלגיטימיות שלה כמדינה דמוקרטית וליברלית. מדינה דמוקרטית ליברלית יש בה סמכות לחוקק, להפעיל כוח. אין לה סמכות מוחלטת לעשות את זה. והמדינה, הממשלה הזאת עושה את זה פעם אחר פעם בסדרה של פעולות. אז בוא ניקח את הדוגמה של החרדים, אני רואה טוב שאתה רוצה להגיב, כמקרה ברור, קליר קאט, שהוא מוביל את הממשלה הזאת לקו הגבול של הלגיטימיות שלה. אני יכול להתקדם ולהצביע על מופעים נוספים.
כן, אני תכף אתן לך להמשיך, כמה דברים ככה שצצו לי תוך כדי מסת הפתיחה שלך, שהשתדלתי מאוד לא להפריע לה. תראה, מאז שאני עומד על דעתי, מאז שאני מכיר את עצמי, ואני מניח שאתה אפילו יותר ממני, יש לך שנתיים, שלוש, פור, אבל אתה גם הרבה יותר נמצא בתוך המיליה הזה הרבה יותר ממני, תראה, אין שוויון. לא היה שוויון, כמעט אף פעם לא היה שוויון. אני כבר לא נכנס לקטע של נניח המיעוטים הגדולים, הערבים לצורך העניין, שגם שם כל הזמן מנפנפים בזה, הם לא ממלאים, הם לא משרתים והכל, אבל גם הם לא מקבלים מהצד השני. זאת אומרת, השוויון, אי השוויון שם הוא מובנה, הוא דואלי, הוא הולך לכל הכיוונים. אבל אם נניח לסיפור הזה, ניקח רק את החרדים, כל היחסים בין האנשים או קהילות שמאמינים או לא מאמינים באמונות מסוימות מאז קום המדינה לא מבוסס על שוויון, צריך להגיד. אני לא זוכר כמעט בכל דבר, אתה יודע מה, הנה קח את הדוגמה המאוד מאוד מטופשת של השבוע האחרון או משהו כזה, על סיפור של כרמלה מנשה שפרסמה על כך ש ביחידה לוחמת, איפשהו בעזה או סביב הרצועה או משהו כזה, חיילים חילונים היו רעבים, לא היה להם אוכל, כן היה להם אוכל, סיממו 2.5 נקניקיות עלובות בשבת במטבח צבאי, נכנס תורן מטבח, ווטאבר, חובש כיפה, לא יודע מה היה שם, הלשין עליהם והם נשלחו למחבוש. עכשיו תקשיב, אני מבין את הקטע הזה של להתחשב, אני מבין את אמנת השירות המתחשב, המשותף או הווטאבר. אני הייתי חלק מהסיפור הזה, היו לי חיילי הסדר במשך שנים לאורך כל השירות הצבאי שלי בסדיר ובמילואים וכולי וכולי וכולי. השוויון הזה שעליו מדובר זה תמיד היה התכופפות של הרוב בפני המיעוט, תמיד 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 אותו שוויון שעליו דיברו, אותו שירות משותף, אותו סיפור, זה תמיד היה אנחנו לא רוצים לשמוע בנות שרות, אנחנו לא מוכנים שאתם תיסו אלא אם כן זה פיקוח נפש או משימה צבאית בשבת או בחג, ההקפדה המטורפת על חוקי כשרות שהם באמת לא בוער לי לאכול עם הנקניקייה שלי דווקא גבינה הצהובה, אני עושה את זה בבית, אני ממש לא חייב לעשות זה כשאני משרת בצבא, אבל לכל אורך הדרך הרוב החילוני מתבטל בפני אותם גחמות של מיעוט, וזה הולך לאורך כל הדרך, לא רק בצבא.
אבל יש הבדל דרמטי.
שנייה, אני כבר מגיע לעיקר הטיעון. כשאתה מדבר על שוויון, הסיפור הזה של אי שירות ככלל, הוא חלק ממערך שלם של חוקי משחק שאיש לא ירער עליהם. גם מה שקרה עד שפג התוקף של החוק או של ההסדר האחרון, חוק טל וההסדרים שליוו אותו במשך בעשור האחרון, לא היה מבוסס על שוויון. הם לא התגייסו. וכשאומרים להם זה לא יעבור יותר, אז הם חוסמים את כביש 4. ובניגוד למה שעשו לנו, הפרשים לא רמסו אותם, נכון? שהם חוטפים מכות, זה בסדר. אבל זה לא אותו. איכשהו תמיד מבינים שלהם נורא נורא חשוב, והשוויון שאני יכול לפרוט אותו לפרוטות שמעניינות אותי, פחות חשוב. אני יכול להתפשר, הם לא יכולים להתפשר. אז על איזה שוויון לכל הרוחות הזה בכלל דיברת? אני לא מזהה אותו.
אני מבין אותך לגמרי, ואני רוצה, כיוון שגם הייתי מעורב בתוך הצבא, בדרך המעורבות, בערכים ובשאלות של הדתה, להבהיר את התמונה. קודם כל בוא נפתח מעקרון היסוד. כל מה שאמרתי, אתה לא סותר אותו. זאת אומרת, מבחינה עקרונית, מדינה דמוקרטית ליברלית בנויה על עקרון השוויון. אין בסיס לאפליה, לא של ערבים, לא של יהודים, לא של חילונים, לא של להט"בים. שוויון הוא ערך יסוד שאין עליו ויכוח. הוא תנאי ללגיטימיות של מדינה. עכשיו, מדינה בהחלט רשאית, ורמזתי על זה כמה פעמים, להפר את עקרון השוויון ברמות מסוימות, שאינן פוגעות בערך היסודי בשם ערכי כבוד האדם, בשם החירות, בשם החופש של מצפון. למשל, צה"ל משחרר חיילים שעומדים בפני הקריטריונים של ועדות פטור מטעמי מצפון, הם פוגעים באופן בשוויון, אומרת
המדינה. לא כקהילה.
זהו.
לא באופן גורף.
חכה, אין מנות. אני לא, את הדברים האלה אני מבין. אומרת המדינה, חשובה לנו זהותם של בני אדם, ובגין זה הנזק שבהפרת השוויון הוא לא דרמטי. עכשיו, מתי התחיל הנזק הזה להיות דרמטי? מבחינה היסטורית, בשנות ה-50 עדיין גויסו. הנקודת קו פרשת המים זה ממשלת בגין, שפרצה את הדלת. אין לי בעיה עם כהני דת, נוצרים, יהודים, מכל דת שהיא, שהמדינה אומרת שווה לנו להשקיע, חייב לנו להשקיע כדי לשמר זהות. כי תפקידה של מדינה הוא גם להבטיח זהות. השוויון הוא לא עיוור, יש שוויון עיוור. לא, יש למשל אם נשים באות וקטן דבר בנקודת מבט דתית, ואומרות אנחנו לא רוצות את המקווה, שמנהל את המדינה האורתודוקסית וכופה עלינו כמעט להיאנס בגלל הבדיקות, המדינה צריכה להיענות להם, כי חלק מהחיים במדינה הדמוקרטית ליברלית זה אפשרות של סגסוג, פיתוח זהויות, אוי לה למדינה ליברלית שהיא מדינה של אליס בארץ הפלאות שכולם אותו דבר. מתי מתחילה להיות הבעיה בעיה? מתי היא לא מתחילה נתחיל? היא לא מתחילה כבעיה, כשאיכשהו אנחנו חיים את זה גם עם הקימת לשון וגם עם מנחת גדולה. הרי אמותינו של שנינו במלחמת יום כיפור לא ישנו טוב בלילות. אמות הלוחמים לא ישנים טוב בלילות. האמהות של החרדים ישנות טוב וגם טוב מאוד בפרנסת המדינה. מתי דילמות צפות בעוצמה? כשירש אירוע משברי. ומאז קום מדינת ישראל לא היה אירוע משברי כזה במדינה, כשהוא בעצם מאיים על אושיות הקיום של קיומנו כמדינה וכמדינה דמוקרטית וליברלית. עכשיו, כשחייל היה יוצא, גם אנחנו שהיינו ביום כיפור, המשק המשיך להתקיים. צריך לזכור, אני זוכר, היינו באים הביתה, והיינו עמומים, איך שבדיזינגוף, ברמת גן, בעירי בת ים הקדושה, החיים המשיכו להתנהל. פה לא. פה אורך המלחמה, האיום שבה, זה לא מלחמה נגד מדינה, אלא מדינת טרור, שכל שיבוש העולם הוא קשה, הציף את הדילמה בעוצמה יתרה. אז מה אתה בא ואומר לי? בעבר לא טיפלו בה. האם עוול שלא טופל בעבר, מסיבות שלא, הופך להיות לאתר, לא, יש רגע משבר.
הטענה שלי הפוכה, הטענה שלי הפוכה. עכשיו התעוררתם? קודם כל אנחנו תמיד במשבר.
אין לי טענות לאנשים.
אנחנו מאז קיומנו פה לאורך כל השנים, אנחנו במצב משברי.
אבל לא, טובי, צריך להודות על האמת.
כזה לא היה.
כזה לא היה.
אני מסכים איתך, אבל אני לא חושב שהפתרון, תראה, אני מספיק...
אני עוד לא דיברתי על פתרון.
לא, 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 אני עכשיו, אתה יודע, אתה אומר שהמשבר הוא כזה חריף, ואנחנו יוצאים, המילואימניקים שיוצאים הביתה, עדיין לא מרגישים שבדיזנגוף החיים, למרות שהם כן מתנהלים כרגיל, אבל זה דיון אחר.
לא, הם לא מתנהלים כרגיל, אני יכול גם בדיזנגוף.
אני קצת מסתובב בעיר.
אנחנו מסתובבים באותה עיר.
אני יודע.
יש איים
של נורמליות. אפרופו העיר הנוכחית שלך, אבל נעזוב את הבדיחות כרגע. כל מה שניסיתי להגיד זה שהסיפור שהצבא פתאום צריך, שהנוכחות או הגיוס המסיבי של הקהילה הזאת שהיא פתורה כבר עשרות שנים, הגיוס הזה ישנה כרגע את פני האומה ואת פני הצבא.
ממש לא, לא זה
הטיעון. זה לא המצב.
לא זה הטיעון.
כן.
לא,
לא,
זה
לא שלך, יש טיעון
לא,
כזה.
לא, לא, הטיעון הוא לא זה, הטיעון היסודי הוא, אני תסלח לי שאני אתבטא בבוטות, המוות, הסכנה, האימה צריכה להתחלק על כל אזרחי מדינת
אז,
ישראל.
אז את זה אף אחד כן? לא, את זה אף אחד לא שם על השולחן. אתה ואני יכולים אני, לדבר אני, על
תשמע,
זה.
תשמע, אתה שואל ביקשת אותי.
הם אומרים, חסרים לנו חיילים.
תשמע, ביקשת לדבר איתי, כי זה מה שצהל אמור לדבר.
כן.
אבל... מה שאנחנו מדברים, מה שאני מדבר מנקודת מבט של השקפת עולם פוליטית, לא של פוליטיקה, אלא של תיאוריה פוליטית, אי אפשר שיהיה הבדל בין דם לדם. במקום שפותרים צריך להיות טעם עמוק. לא דומה אגב טעם הפטור של אזרחי ישראל הערבים,
אני יודע.
מאזרחי ישראל החרדים. אתה עושה ככל שביכולתך לא להגיע לאימות שבו אדם צריך להילחם במשפחה שלו. אני מבין לליבם של חבריי הפלסטינאים הישראלים, שאומרים לי, יש לי שם בן דודה, בדודה, אחות שלי נשואה שם.
הרבה פעמים ההפרדה הייתה שרירותית לגמרי. בקל גרביה, בקל שרקיה וכן הלאה.
כן, כן, אז אני אומר, אני מבין את זה. אני לא אומר שבגלל זה צריכים לפתור את ערביי ישראל, משירות לאומי, תקרא לזה את המילה שירות לאומי, לא טוב, שירות אזרחי,
כן.
אבל לפתור קהילה שלמה, שהיא קהילה יהודית, זה לא מדובר שם על בן משפחה שחי בעזה, או במצרים, או השד יודע איפה, בנימוקים כאלה, זה לחלק את אימת המוות, לא בצורה שווה, אין למדינה סמכות לעשות את זה. עכשיו, תפריד בין זה, לבין השאלות של אי שוויון בצבא ושל ויתורים. תראה, חלק מהמחיר, והמחיר הוא מחיר קשה, של צבא משותף, היה בעבר, יש דברים שיהודי דתי לא יכול, למשל, אם אני אהיה בצבא בשירות מילואים, במטבח לא קשר, אני לא אוכל לאכול. אם אתה תהיה במטבח כשר, ימנו ממך סוגי אוכל, אבל הבעיה, תאמין לי, אני נמצא עם הצבא בדיאלוג ארוך שנים. מזה לא נגזר למשל שבמועדון הקצינים תהיה שליטה על המקרר. מזה לא נגזר שאין חובה של הצבא לתת נקודות בישול לחיילים. מזה לא נגזר שבזמנו, כשאני הייתי מעורב בדיון, זה היה לפני 8 שנים, בבית ספר לקצונה, הבריכה לא פעלה בשבת. איש לא מחייב את החייל הדתי להיכנס לבריכה, אבל מה אתה מונע?
אבל זה הגיע למחוזות הרבה יותר מופרעים מזה. כי היום הבריכות, שנייה, היום הבריכות לא שלא מופעלות בשבת, היום הבריכות זה הפרדה, והיום הבריכות זה
גדרות ומסכים
ופרגודים. תקשיב,
אז אני אומר לך,
הלכנו כברת דרך משמעותית מאז.
אין לי ספק שסיפור ההדתה הוא סיפור קשה, מורכב, מאיים, הוא סיפור שחייב להתנהל בתוך החברה הישראלית על לך חיים במשותף, אבל בתנאי שאנחנו חיים במשותף באותו הבית. זאת אומרת, משפחתי הציונית דתית ברובה, ואתה, החילוני, אוכל החזירים ברובך, אנחנו חיים באותו בית משותף, והשותפות שלי איתך חשובה כמו השותפות שלך איתי, כי אנחנו יחד אזרחי מדינת ישראל. מה שקרה במדינת ישראל בהווה, זה שחלק מהתהליך של ההתפוררות של המדינה לפרגמנטים, יש שתי יחידות גדולות שהכריזו לא רק על אוטונומיה, אלא גם על בעלות. האחת החרדים, והשנייה חלק מהקבוצות המכונות ציוניות דתיות.
שעל זה אני כן רוצה לדבר איתך בהמשך.
בסדר גמור.
קיימנו כמה שיחות על זה.
כן, כן, אני אומר כאן במידה, וזה פוגע בעקרון השוויון. תראה, היה רב צר אחד בצהל, שהוציא הוראה, שחיילים דרוזים שנפגעים בשבת, יבואו להציל אותם חיילים לא יהודים. פיקוח נפש לא חל עליהם. הוא חטף על הראש, לא רק מנקודת מבט אתית, אלא גם מנקודת מבט הלכתית, מגדולי ישראל ועד גדולי האתיקונים. זאת אומרת...
אתה יודע, הכי קל לסתור עוולות יומיומיות בדוגמאות קיצוניות. הרי ברור לגמרי שדוגמה כמו שהבאת עכשיו, ששנינו נסכים שהיא הזויה, מופרכת ובלתי, לא בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בכל
צורה שהיא... אז אני אתן לך דוגמאות רבות אחרות בצהל.
אני רק אגיד על הדבר הזה. הבעיה היא הבנליות של היום-יום. והבנליות של היום-יום זה נקניקייה שמישהו חימם. זה לא הופך את המטבח ללא כשר. בוא, אתה יודע... פרופורציות,
אני רוצה לומר לך שזה דברים נוראים. יהודי שומר מצוות, אני אומר לך את זה.
מה, זה דבר נורא. שמישהו חימם נקניקיה?
לא, אני אומר כי יהודי שומר מצוות, הרעיון לכפות נורמה על הזולת הוא דבר בעיניי הכי מגונה, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה הלכתית.
בבקשה.
ולכן, במקום למצוא פתרונות משונים, צריכים פתרונות מורכבים. תראה, אני אתן לך דוגמה. רוצים לגייס את החרדים, אי אפשר לבוא ולהגיד להם, תצטרפו, תשנו את אורח חייכם. החרדי, צריך לבצע התאמות להם. אבל התאמות להם לא יכולות לחול.
אבל זה כל העניין, ההתאמות, הרי זה פיחות זוחל בקצב מבהיל. ההתאמות כלפיהם, אגב, זה מכיוון ששנינו בוגרי צבא של שירות משותף, ואתה היית כאילו לצורך העניין אותו שומר מצוות שהייתי צריך להתחשב בו, או שומר שבת או מה שזה לא יהיה, אז אני לא הייתה לי בעיה עם זה. העניין הוא שזה הלך והידרדר והגיע למחוזות מטורפים.
נכון, היום המחקר מלמד שתהליכי ההדתה הם קשים וקיצוניים, ואני רוצה לומר לך שהם קיצוניים יותר ממה שאתה חושב. לפני כמה שנים ניהלתי פה במכון הרטמן קבוצת שיח עם ספק, סגל הפיקוד הבכיר של אחד הפיקודים של צה"ל, סגן מפקד הפיקוד, שהוא היום אלוף פעיל בצה"ל, נפנף במסמך רוח צה"ל ואמר כך, תזרקו את זה לפח, מה אתם מביאים לנו ערכים כאלו, לנו יש את ערכי הלאום. למזלנו היה אז מפקד פיקוד חכם, ואמר לו, אדוני היקר, אתה פקוד של מדינת ישראל, ומדינת ישראל היא המדינה שקובעת את ערכיה, לא אתה, אז או שאתה איתנו, או שאתה הולך הביתה. הוא לא הלך הביתה, אבל אני מודיע לך, הוא לא שינה את עמדותיו. יש בתוך הצבא תהליכים של הדתה, של מופרעות, של חוסר היגיון, אבל לא רק בתחום הצבאי. כשאתה והיינו בצבא היה מופרעות בתחום אחר, הרי תרתרו אותנו בצורות שהיום היו אנשים יושבים בבית סוהר, את מה שעשו לנו. אבל אני אומר, הדתות, הפגמים הללו, הם נוראים, צריך להיאבק בהם, זה מאבק סיזיפי. אין פה ניצחון. זה מאבק של חברה שרכיביה חיים בממשק ובהפרדה בתובנה אחת. זה שיג ושיח, של התפתחות, של שינוי, של עליות וירידות, אני מוכן לקבל את המשחק. מתי המשחק הזה נעצר? כשהוא נוגע לעצם החיים. כשהוא נוגע לעצם הקיום, לעצם החובה להגנה עצמית, ומי הוא המחויב לממש את זה.
והיה וסיפור 7 באוקטובר היה נדחה, כי הרי מתי שהוא היה קורה. וזה היה קורה בעוד שנתיים. או בעוד 3. אבל חוק הגיוס, או הסדר טל, שפג תוקפו לפני חצי שנה, או כמה שזה לא היה, עוד מעט שנה לדעתי, היה מגיע לסיומו בימים אלה כפי שהיה, בלי שהיה לנו את הקטסטרופה של אוקטובר. האם, ולא היינו דנים כרגע באלפי הרוגים, ועשרות אלפי פצועים, וכל הקטסטרופה של הפינויים והכל, האם הדיון בינינו היה מתבצע, אפרופו השוויון בנטל וחובת גיוס החרדים, או לפחות שינוי בחוקי המשחק האלה, האם הדיון הזה היה מתקיים אם לא היינו במצב משברי כל כך קטסטרופלי כמו שאנחנו נמצאים בו כרגע?
רוצה להבחין כאן בין שני דברים. בין הדיון מנקודת מבט עקרונית, שאני לפחות מעיד עליי ועל עמיתי, שהוא מתנהל מיום שעמדנו על דעתנו. זאת אומרת, כנער צעיר עוד בתנועת הנוער בני עקיבא, אנחנו שאלנו את עצמנו את השאלות האלה. לימים זה גם הפך חלק מסוגי המקצועית, לבין שאלות שהן נעשות דחופות לחברה במצבי משבר. תראה, אתה יכול לשאול את אותה שאלה על שחרור האישה, על הזכות של האישה להצביע. מה, עד 1912 באנגליה לא הבינו שלנשים יש זכות לבחור, שלא לדבר על להיבחר?
עד שנות ה-60 בשוויץ.
בדיוק, לא הבינו. התשובה היא שמדינה דמוקרטית ליברלית, בניגוד למדינות טוטליטריות מן השמאל, מקבלות את טבע המין האנושי כמי שהוא. המרקסיסטים רצו להנדס מחדש את טבע המין האנושי ולהתחיל אותו מהאפס, ואפילו שיטה טוטליטרית שאת נזקיה היא הרבה יותר חמורה בנזקיה הכלליים מאשר הפשיזם הימני. אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו חיים בתוך מדינה דמוקרטית ליברלית שהזהות הממשית שלנו היא חשובה, והזהויות שלנו הן סותרות, והסתירה היא חלק ממארג חיינו היום יומי.
אבל אבי, תענה לי ספציפית,
אז רגע,
דיון,
חכה
האם
רגע.
הדיון הזה לא אבי סגי, לא פרופסור אבי סגי וטובי פולק שיש לו פודקאסט דנים
אני
בזה.
אני לא יודע לענות לך בקצב
אני
איתו.
אני מדבר, לא, זה לא כן או לא, אני רק שואל, איזה סוג של דיון היה מתנהל?
חכה.
מול גלנט, שנייה, מול גלנט, מול הרמטכ"ל, מול הפוליטיקאים מכאן או משם.
רגע, לא עד עכשיו עניתי על הדיון העקרוני.
כן.
ואני עניתי לך גם, התחלתי לענות בטענה שהמציאות יש לה את אופן ההתהוות שלה עצמה. אני אף פעם לא שואל שאלות של קאונטר פקטואל. מה היה אילו? אני לא יודע, אני גם חושב שמבחינה אנליטית אסור לענות על אילו. יש לטפל בדילמות, בעוולות, כשהן מורגשות ועולות. לפעמים הן חומקות מנגד עינינו, ולפעמים אנחנו נאלצים לעמוד בהן כשלא נוח לנו. השאלה שאתה שאלת היא שאלה שמעניינת את הפסיכולוגים, את העוסקים במדע בדיוני בשאלות מה היה אילו. אותי כאדם מוסרי, היינו אדם שמחויב לנורמות מוסריות, מעניין אותי תמיד המציאות הקונקרטית, כאן, עכשיו, מה נדרש ממני. כמובן, אני אתן את התשובה בקטגוריות שהן מעבר למציאות הזאת. הרי ברור לך לגמרי שאדם שהוא לא דמוקרט ליברל כמוני, יענה לך תשובה הפוכה. אם הוא יחשוב שמדינת ישראל עיקר קיומה הוא בשביל התורה, אז הוא יענה לך תשובה אחרת, ואני רק אז אומר לו, זה יפה מאוד, תבנה לך מדינה כזאת איך שאתה רוצה, לא על חשבון המדינה שלי, לא על חשבון משלמי המיסים האחרים. אין פה הסכם שבלשונם של הרבנים האלה, של זבולון ויששכר, אתה יודע מה זה הסכם? בלשון חז"ל, אז אני אומר לך, בלשון חז"ל היה הסכם בין שני השבטים, זבולון עסק במסחר ופרנס את שבט יששכר שעסק בתורה. אז מי שרוצה לחיות במדינת זבולון ויששכר, שיעשה את זה לא על הגב שלך ושלי. והנקודה שהפוליטיקה כושלת, אני אומר לך אמירה הכי קשה שאני יכול להגיד לך. סטודנטים ותיקים שלי, כולל כאלה שמכהנים בממשלה ויותר, יודעים שהייתי פותח בשיעור ואומר להם, המין הפוליטיקאים הם המין הכי קרוב למין האנושי, אבל מספיק רחוק ממנו, ולא בטוח שיש רוורסביליות. זאת אומרת, כשאתה אדם נהיה פוליטיקאי, אז אתה עושה דברים וחושב דברים באופן שלא חושב.
No way back.
כן, ולא בטוח שאחר כך יש רגרסיה. על הלא בטוח זה שאלה קשה. על העניין הזה, ובכל זאת, אין לנו אלא המדינה הזאת, כי החלופה של פוליטיקאים, שהם גם פילוסופים, היא מסוכנת עוד יותר. כי בכל מקום שפילוסופים הובילו מדינות, מהמדינה התיאורטית של אפלטון ועד קארל מרקס, מי שיודע יותר טוב על מי מהם ישפוט.
ההיסטוריה
בדיוק. ולכן
לא
אני אומר
מבשרת
לך,
לנו בשורות מרנינות במיוחד.
לכן, טובי, תשמע, יש תקלות, נטפל בהן כשהם עולים, והנימוק, אם זה לא היה, לא היינו מעלים, לא מעלה ולא מוריד. עכשיו יש את זה,
okay.
עכשיו צריך לענות לשאלה הספציפית. מדינת ישראל ברגע הזה חורגת מתקינותה כמדינה לגיטימית או לא? אז אני אומר כך, נחזור רגע לאסון מירון. כשאסון מירון, הוועדת חקירה, שאני לא מכיר אותו, אני רק מניזון ממך, אז ככה. אם שרי הממשלה ויועציה וכל הקברניטים לא מממשים את החובה לציית להוראות הוועדה הממלכתית, ועדת החקירה הממלכתית, הרי שעל הייעוץ המשפטי לפעול להביאם בדין. עדיין הממשלה לא איבדה את הלגיטימיות שלה. היא נוראית, אבל היא לא איבדה. היא מאבדת לגיטימיות שלה בשני מצבים. האחד, שהיא חורגת מהמנדט שניתן לה, וזה המקרה של החרדים. שתיים, שהיא פרפסלי, במכוון, פועלת נגד היעדים של האמנה, הקונטרקט, החוזה האזרחי בינה לבין המדינה. ואני אתן לך בתוך המציאות של ימינו, במה היא ממשלה כושלת, להערכתי, במה היא ממשלה שחוטאת למדיניות. היא כושלת בזה שהפקירה ומפקירה את תושבי חבל עזה ואת כל הצפון. אבל הכשל כאן הוא לא רק כשל של ממשלה רשלנית, אלא היא לא עומדת בקריטריון של חובת ההגנה האזרחית על אזרחיה. כשהיא לא עשתה את זה בשביעי לאוקטובר, היא עדיין לא איבדה את הלגיטימיות שלה, היא הייתה אולי ממשלה רשלנית פושעת. אבל כשמתגלה מה שמתגלה, שיש פה רצף קבוע ורציף שהוביל למקום הזה מצד אחד, ושהיא ממשיכה לא לתפקד, ואני אדבר איתך על חוסר תפקוד, מדינת ישראל לא מספקת שירות פסיכולוגי, סוציאלי, לא מתמודדת עם הטראומות שעוברים דורות של אנשים, תזכור, צעירי ישראל גדלו לשנתיים קורונה, ועכשיו עוד מי יודע כמה שנים, נשללה מהם זכותם לסגשוג. מדינת ישראל לא עושה את זה. יש מסה מצטברת לאי העשייה שמובילה את העיקרון, זה מזהיר אותנו לאי הלגיטימיות. כי מדינה נועדה כדי לאפשר לאזרחים לסגשג, לחיות בבטחה, בשלום, בהרמוניה. מדינה דמוקרטית לא נועדה להיות חץ שלוח של איזה מסדר צלבנים או של מסדר מטאפיזי לתיקון עולם והמרתו. היא מדינה שאמורה להעניק תקווה לאנשים, יכולת לחלום, יכולת להמריא, יכולת לא
מפליג, לעשות... אתה מפליג למחוזות פנטסטיים כאשר אני אומר לך שהמדינה הזאת לא ממלאת את החובות הפיזיים, עכשוויים, גשמיים, הכי הכי בסיסיים
שלה. על זה אמרתי.
עזוב עכשיו תקווה. אתה מדבר, אתה יודע, על אוטופיה. אני מדבר איתך על, למשל, אנשים שהלכו ל-150, או כמה שזה כבר עוד מעט יהיה, ימי מילואים ברציפות, ומפוטרים מהעבודה. מי מגן עליהם?
אז אני אומר לך שוב, לכאורה, זה לא פוגע בלגיטימיות, תזכור מה שאני אומר לך.
לא, אני אפילו לא מדבר על לגיטימיות עכשיו, אני מדבר איתך על תחושת ההפקרה. עכשיו, זה לא תחושת ההפקרה, על ההפקרה. כבר לא תחושות.
בדיוק, זה לא תחושה. לכן אני אומר, כאן צריך לשים את הביטוי הברור והמוחלט. אני תמיד נזהר מלומר, האם המדינה היא כבר לא דמוקרטיה, או היא על סף. אני חושב שהיא עדיין נמצאת על סף, כי יש לנו ציפיות שהיא תתפקד בתחומים רבים והיא לא מתפקדת. אם היא תמשיך בהתנהלות הזאת, אם היא תאשר בהפקרה הזאת, אז היא אפרה באופן עמוק את החוזה שלה עם אזרחיה, ואז אין ברירה, היא מדינה, ממשלה שתוגדר כממשלה לא לגיטימית. ולכן בימים הטרופים הללו, בניגוד למה שרבים חושבים, שעכשיו יש מקום לאחדות העם, ולכולי, צריך לזכור שאחדות העם זה פיקציה שיצרו פוליטיקאים, כי מה משמעות אחדות העם? אחדות העם שכולנו נתעלם מקיומנו, מבעיותינו, מרציותינו, וכולנו נהיה חץ שלוח למען המלחמה. האחדות היא לא אחדות של קהילה חיה, נושמת, מכילה סתירות, מכילה רצף זהויות. היא אחדות שבה אנחנו מתפרקים מזהויותינו, מערכינו, מהבעיות הכלכליות שלנו, מהיומיום שלנו, ומייצרים אותנו כמונחים שהתטבע הסוציולוג טיניס, גזלשפט. גזלשפט זה חברה שכל כולה יש לה תכלית אחת בלבד, לא מעניין מה קורה ביחסים הפנימיים. זה לא מדינה דמוקרטית ליברלית, שאמורה לאפשר צמיחה לקהילות, לתרבויות, שאמורה לאפשר אי פגיעה. רק היום בכנסת עולים הדיון על מניעת כסף מעמותה שתחליטה לפגוע בנשים.
לא, זה מדהים הסיפור הזה. זה מדהים.
זה לא מדהים, זה מצטרף למסה גדולה.
אגב, אתה יודע למה? אתה יודע למה? מי שמנהל את הוועדה הזאת, זה אנשים של בן גביר.
בן גביר.
והסיבה שהם עכשיו לוקחים את כבשת הרש, באמת את הפרוטות שהעמותת הקדושה הזאת מנסה לקושש בשביל איכשהו להגן על באמת קומץ של נשים, כי אי אפשר להגן על כולן, על כל מי שמאוימת. הסיבה שהם עושים להם את זה, זה כי ראשי העמותה הזאת או דובריה, דוברותיה, יצאו כנגד החלוקה המופקרת של נשק על ידי בן גביר והחברים שלו.
תראה, אתה לא...
לא, 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 אני רק אומר, אותו נשק, אותו נשק שבאופן, אתה יודע, תיאטרלי כמעט, שייקספירי כמעט, ברור לגמרי שבמערכה הבאה יפגע באיזושהי אישה. הרי אנחנו יודעים את זה.
אני רוצה לומר לך משהו בצורה ברורה. זה מצטרף גם כאן לניסיון של בן גביר המטורף, שהוא מעשה ממש מטורף לפגוע בזכותם של אזרחי מדינת ישראל.
להבעיר את הר הבית, להבעיר את המזרח התיכון.
כן, אבל עזוב אותי מלהבעיר. אתה מסתכל על הפוליטיקה ואני מסתכל על האתיקה. אני לא צריך לספר לאף אזרח יהודי ישראלי מה משמעותו של חודש הרמדאן בעיני הפלסטינאים המאמינים והלא מאמינים.
מוסלמים.
יחשבו רק על יום כיפור. שיחשבו על יום כיפור בריטואלים. זה דומה הדבר למדינת ישראל שאומרת, רבותיי, ביום כיפור אתם לא מגיעים לבית הכנסת.
לא רק זה, לא רק זה, המדינה מארגנת פיקניק המוני על הדשא.
בדיוק. בבית, מול בתי הכנסת.
בדיוק.
עכשיו, ברור לגמרי שאם כששאלת אותי על עקרונות, על מה קורה כאן, אלה, יש דברים שהם, אנחנו יודעים היום שהמדינה חרגה מהלגיטימיות. יש כאן מצבור של דברים, שאם זה יימשך, מדינת ישראל תאבד את הלגיטימיות שלה, ואני רוצה להכניס משתנה נוסף. והמשתנה הנוסף, מדינת ישראל, חלק מהלגיטימיות של מדינת ישראל, מעוגן לא רק בערכים הפנימיים שלה, אלא ביותה מדינה מוכרת על ידי אומות העולם. עקרון ההגדרה העצמית, זה לא המצאה שיהודים סיפרו לעצמם. זה הכרה בינלאומית בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית, במונחים שנפרש את מדינה יהודית, ודאי לא במונחים עבים, אלא במונחים הכי רזים, במובן הזה שהעם היהודי יכול לראות בה את מדינתו. והמדינה הזאת כפופה לאמנות בינלאומיות, לתפיסות עולם מוסריות בינלאומיות. המדינה הזאת הוקמה אחרי אושוויץ, אחרי הפגיעה בערכי מוסר אוניברסליים. ואת אותה פגיעה בערכי מוסר אוניברסליים, מובילה היום מדינת ישראל פעמיים. פעם כלפי אזרחיה, מדינת ישראל פוגעת בנו האזרחים, ואני אומר דבר שהוא קשה אולי לאוזן לשמוע, מדינת ישראל פוגעת בלא מעורבים בעזה ללא צידוק.
אז אני רוצה, אני תכננתי להגיע לדיון הזה. עוד הערה אחת לגבי ההתפרקות המוחלטת של הממלכתיות ושל החובות וגם הזכויות של 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 מדינה מול אזרחיה ומול עולם הערכים שלה ומול המסורות. כדוגמה אחת פשוט מבזה באופן יוצא דופן, הסיפור של פרס ישראל. עכשיו תראה, הפרס ישראל תמיד היה סיפור פוליטי, אני זוכר את הסיפורים על מניעת פרס ישראל משמואל שניצר, ומיריל זילבר.
מישעיהו ליבוביץ'.
בבקשה, אתה בקיא בזה אפילו יותר ממני, אני זוכר את השמות שאני זוכר כמפורסמים יותר, אבל הפרס, אחרי שניקינו את כל הסיפור הזה, הפרס חולק, הוא חולק אחרי מלחמת יום כיפור, הוא חולק אחרי מלחמת ששת הימים, הוא חולק בשנה או באיקס השנים שהתנהלה מלחמה בלבנון. האירוע, בוא נגיד שאם ערב קודם אף אחד לא שקל לבטל, בעיניי צריך לבטל, אבל זה כבר דיון אחר, את אותו טקס משואות שהולך להיות הגרוטסקה הגדולה בהיסטוריה שאנחנו הכרנו אי פעם, שזה אגב נכון לגבי כל השנים שנירי רגב מעלת את הפרסה הזאת, אבל הסיפור עם, עם, עם מניעת, ביטול בעצם חלוקת הפרס בכל הקטגוריות, רק בגלל שמישהו או מישהי באיזשהו בית בקיסריה לא מצא חן בעיניו שמישהו שזכה מתנגד לממשלה, מתנגד לממשלה, שומו שמיים. תקשיב, יש פה פירוק מוחלט שכל המרכיבים שהפכו אותנו לממלכה, למדינה, לאיזשהו אורגניזם שאמור לתת תשובה או מענה לכל אזרחיו. מה קורה כאן? איך אתה מסביר את זה?
אני אסביר לך שיש לי זכות הרבה יותר מזכות לקבוע עמדה. אני מוכר כידוע כמתנגד לפרסים הללו, ואני אומר את זה בצורה ברורה.
אגב, אני גם לא אוהב אותם, אבל זה בכלל לא קשור להגיד.
לא, זה לא עניין של אהבה. אני מודה לבושתי שהייתי חבר ועדות ויושב ראש ועדות בתחומי הפילוסופיה, וחלק מההתנגדות שלי נובע מהאופן שבו ראיתי שהוועדות עובדות, והוועדות עובדות כך כי זו ועדה שמוקמת על ידי מרחב פוליטי. לו היא הייתה ועדה שמוקמת על ידי בית הנשיא, או על ידי האקדמיה הלאומית למדעי...
בית הנשיא של הימים האלה לא הייתי סומך עליו, אבל בשביל...
נכון. אבל אני אומר, איזה דמות גורם ניטרלי כמו האקדמיה, מדינת ישראל הייתה מסמיכה את האקדמיה הלאומית למדעים, שהיא לא גוף נקי מפוליטיקה, אבל היא גוף יותר נקי, לחולל את הפרס, הייתי טוב לי. אני אומר לך כי אינטלקטואל ברמה אישית, אינטלקטואל לא אמור לקבל פרסים ממדינה. הוא אמור לעמוד מול, נגד, לא להיות תלוי בה, לא לרצות אותה. ולכן אני, לכך אני מתנגד באופן אישי לכך שקבל פרסים.
אוקיי, אז דיברנו על הרמה העקרונית.
חכה, אבל אם מישהו יתקוף אותי כאן, אבל גם אתה קיבלת איזה פרס יוקרתי, אני אומר את זה, את הטענות האלה תגיעו לאשתי, כי אני לא יכול לחבריי שפעלו מאחורי גבי, כי אני לא עד כדי כך בעל סמכות וטהרן שימנע מהם. אחרי שאמרתי את כל זה, אני חושב שאני בעמדה הרבה יותר נקייה מרוב הדוברים, כי אין לי תשוקה לקבל פרסים, לומר משהו חמור מאוד. בדיעבד, טוב שלא הייתה המדינה עושה את זה, לכתחילה, לא טוב שהמדינה הייתה עושה את זה, אלא גוף אחר. בדיעבד, העובדה שזה נוהג שבעולם, שזה חלק ממסורת ומתרבות של חגיגת יום העצמאות, חגיגת ההישג, העובדה שמדינת ישראל נותנת recognition למדע, לאומניות, ליצירה, לספרות, לתרבות, היא חלק מכונן מהרצון להקים כאן מדינה שהיא לא רק נמדדת על ידי ריבונות וכוח, אלא היא מדינת עם הספר. אמנם את הביטוי עם הספר הושגר בקוראן, אבל כך, זהו עם. עם שחי מסביב לספר, שהנרי חיינה כותב שהתנ"ך הוא המולדת של העם היהודי, אני חולק עליו, הנה, בעבודות מאוד מאוד רבות, אבל הוא זיהה דבר נכון, שהיסוד האינטלקטואלי, התרבותי, הרגשי, היצירתי, הספרותי, הוא חלק מהיסוד הכי עמוק בקיומנו. מדינת ישראל פר קפיטה יוציא בה אחרי הרבה ספרי ספרים, פר קפיטה, לא באופן יחסי, אלא, סליחה, לא באופן מוחלט.
בוא.
והנקודה הקריטית כאן, שזה מצטרף לניתוק המוחלט של השלטון מאזרחיו. השלטון הזה אימץ לחלוטין את התיאוריות הקיצוניות, כפי שהן מתפרשות, של ז'אן ז'אק רוסו, שלפי הריבון מבטא את הרצון הכללי. והוא משוחרר יותר מהתייחסות אל המצע שבחר בו. כשבחרת בשלטון, העברת עליו את חירותך, והוא יחליט מה טוב ומה רע. אני אומר, זו קריאה מסוימת, של רוסו בעקבות בנג'מין קונסטנטין, אבל זה יש לה הגינה עמוקה בטקסט, כפרשנות הפוכה מאוד בעייתית. אין ספק בעיניי שזה עוד סימפטום של חולי עמוק, של חולי שקשה ממנו לא היה, שכל המחלות האלה כולן מצטרפות יחד לשלטון שכל כולו מיוסד על כוח, שכל כולו מיוסד על מניפולציה על בני אדם, על ערכיהם של בני אדם, על התרבות שלהם. והשאלה הקשה שאותי תמיד מטרידה, איך זה קרה לנו? איך קרה לעם היהודי שהקים מדינה, שבנה חיים עצמאיים אחרי 2,000 שנות גלות, שלא עוברות 100 שנים, והוא מדרדר לשלטון כוח שעליו התריעו נביאי ישראל, שרייך סוררים. מי שלא קורא את מגילת איכה לא יכול להתרשם כמה זה נכון למציאות ימינו, אנשים שהכוח בוער בליבם. יש לי תיאוריות שונות להסבר, האמת שאין לי הסבר אחד טוב. האם התשוקה לכוח נובעת מהקורבן שצבר כוח ונהפך למקרבן? האם התשוקה לכוח נובעת מכך שמדינת ישראל הפעילה כוח מאז ששת הימים, של כוח על אוכלוסייה פלסטינאית? וכשאדם מפתח את חרצובות הלב לכוח, הכוח כבר לא יודע להבדיל בין הפלסטיני לבין היהודים. האם זה שחרון חושים רגעי של קונסטלציה פוליטית מעוותת, של הצטרפות שבין אנשים שמדינת ישראל היא לא האינטרס שלהם, אלא האינטרס שלהם הוא שלטון? אין לי תשובות טובות. אני רק יודע שמכלול התיאוריות הללו שהצעתי כאן, כך על קצה המזלג, עשויות לספר את חלק מהסיפור.
הזכרת את ה... אני רק אגיד שבמובן הזה, זאת אומרת, הסיפור הזה של פרס ישראל הוא שילוב של טירוף בעיניי, ואני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא כלום, אבל טירוף במובן הכי עממי של המילה, לטמטום מוחלט. כי את הטירוף אני יכול לזהות מאיפה הוא מגיע, ואת הטמטום אני לצערי הוא פחות או יותר שכן שלי, במרחק קילומטר קו אווירי מכאן, אבל אני לא אתן יותר סימנים מזה, זה מספיק לי. אני כן רוצה שנתחיל לגמור את הסיבוב הזה במשהו שאתה הזכרת כרגע, אבל אני, והזכרת גם קודם, והוא חוזר למלחמה. למלחמה שבפועל כל הפרשנים וכל מי שעיניו בראשו וכל מי שיודע לספור ראשים, טנקים, מה שזה לא יהיה, לפחות בצד של עזה, פחות או יותר נגמרה. כרגע אנחנו שומרים על איזשהו קיפאון שם, בשביל לא להגיד שיצאנו, אבל יחסית לאיפה שהיינו לפני 4-5 חודשים, ואיפה שהצבא נמצא היום, מלחמה לא מתנהלת שם. זה כמעט אמת מוסכמת. אבל זה פחות מטריד אותי כרגע. זאת אומרת, ברור לגמרי שמלחמות מסתיימות בדרך שמסתיימות, ולנו אין שום דרך מעשית למשוך מלחמות כמו רוסיה על פני שנה, שנתיים, חמש. אין לנו יכולת כלכלית כזאת, אין לנו שום יכולת אנושית כזאת וכו'. אבל הסיפור הזה של מה שקורה שם בימים האלה ובחודשים האחרונים, כמה דברים שאני ראיתי. א', הזכרת את זה, היחס לאוכלוסייה האזרחית. עכשיו, כבר דיברנו על זה שחברים ומכרים שלך ושלי, שלי אולי יותר, לשטח את עזה, אין בלתי מעורבים בעזה, כל מי שהריע לשיירות עם השבועים ובהתעללויות והכל, וכל מי שצריך להיכנס בכולם ולשטח ולהרוג את כולם, ופצצות אטום, עמיחי אליהו וכו' וכו' וכו'. נניח לזה כרגע, ההתלהמות הזאת כרגע לא מעניינת אותי. כרגע מעניין אותי שיש שם אולי מיליון, אולי 1.5 מיליון, אולי 2 מיליון אנשים, שהם חלקם במצב של רעב, אחרים במצב של כמעט רעב, אחרים יגיעו לשם מהר מאוד, שלא דבר על מגפות, שלא דבר על מחלות, שלא דבר על זכות למגורים. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לדיון האם האופנסיבה שלנו הייתה מוצדקת או לא. יש לי הרבה מאוד מה להגיד על זה, אבל זה לא המקום ולא הרגע. כרגע המצב הוא של חורף, של מקום עשרות אלפי, לא יודע כמה, מבנים הרוסים עד היסוד, שירותי רפואה שלא קיימים כמעט, אספקת מזון ספורדית במקרה הטוב, פגיעה עצומה בנשים, בילדים, בתינוקות, הרבה פעמים עד לא סכנת מוות, מוות באופן ודאי. אנחנו נמצאים שם, אנחנו הריבון שם, לא משנה איך נציג את זה. איך מדינת ישראל יכולה להתגונן מפני הטענה שבעיניי היא סופר מוצדקת? כבשתם, עשיתם מה שעשיתם, אתם חושבים שזה מוצדק, אנחנו לא מתווכחים מזה. עכשיו אתם הריבון, אתם לא יכולים להפוך את עזה לסומליה. איך אתה כפילוסוף, כמי שהתעסק עם רוח צהל ועם האתיקה של הצבא, איך אנחנו מתמודדים עם הטענה הזאת ועם המעשה עצמו?
קודם כל אומר לך איך לא מתמודדים. לא מתמודדים על ידי עשייה, ולא מתמודדים על ידי הפיכת ההיבט ההומניטרי כחלק מהמאבק. מי שהופך את ההיבט ההומניטרי כחלק מהמאבק, קובע שבני אדם הם אובייקטים, הם פגזים, הם תותחים. מדינה דמוקרטית ליברלית, מדינה מוסרית, לא רואה אף פעם בני אדם כאובייקטים. למדינת ישראל יש צידוק לפנות אוכלוסייה ולפגוע בבתים לצרכים הכרחיים ופרופורציונליים של הצבא, אבל היא לא סיימה את המחויבות שלה בזה שהיא לא פגעה בהם. הוצאת אותם מביתם, עקרת את מחיית לחמם, כעת האחריות עליך. זה לא יכול להיות נשק. אני רוצה לומר דבר נוראי, ואני מהסס לומר אותו, אני מבטא את חשש עמוק מליבי, שהשומעים יבינו שאני לא אמרתי לדייק, את מה שלא אמרתי, אל תדחפו לי לפה. מדינת ישראל לא מבסס ג'נוסייד, זה ברור לגמרי. זה לא עולה בקריטריונים הקלאסיים של ג'נוסייד, של
כבר... אפרופו הצהלות אחרי
לא,
ש...
לא, לא, עזוב צהלות.
לא, אני אומר, אחרי שבהג נקבע שאנחנו לא מבצעים ג'נוסייד,
לא, אז לא, מדינת לא, ישראל הכריזה על עזוב ניצחון, אותי מהצהלות, זה
על
לא
ניצחון
לא
עצום. אוקיי.
עזוב, לא, אג לא מעניינת אותי. מעניינת אותי עמדתנו כמורל אייג'נס, כפועלים מוסריים. ישראל לא מבצעת רצח עם מכמה טעמים בסיסיים. ראשית יצא למלחמה לא כדי לרצוח ולהרוג, היא עושה מאמצים מאוד גבוהים לחלץ את האוכלוסייה, אין לה כוונה לפגוע בלא מעורבים, המתחם שבו ישנה פגיעה בלא מעורבים, זה בנקודות חיכוך עם מעורבים, שזו היא בעיה אגב בתיאוריות האתית או מסוריות של
אבי, הכבד. אבי, אחרי, רגע. הייתי מסייג את המשפט האחרון שלך, הרבה מאוד מהפעילויות בעזה היו פגיעה חסרת הבחנה בבלתי מעורבים כמדיניות.
תשמע, חכה, אני אמרתי במקום שבו נעשו הדברים הלגיטימיים, אלה מהמקומות. זאת אומרת, מדינת ישראל, כל זה בא להצביע שאין כוונה פרפסלי לבצע רצח עם. היו חריגות, יש תקלות, מדינת ישראל לא שמה עליהם שום תשומת לב. בעיניי הביטוי העמוק לכך שזה לא רק פגע בפלסטינאים, אלא גם בישראל, אזרחי ישראל ערבים, הרג שלושת החטופים. בוצע על ידי עבירות על פקודת צהל בהפעלת נשק.
הרבה יותר מהשלושה האלה, אגב, יש הרבה
הפצצות. לא, לא משנה, אבל...
כן, פה זה היה מאוד בוטה.
בינינו,
כן.
אני מתכוון, פעולה מכוונת.
כן, כן, כן.
עד היום לא נעשתה חקירה, לא הועמד איש לדין. הנימוקים שזה בשעת מלחמה ולא בשעת מלחמה, הם נימוקים אולי להקלה בעונש, אבל לא לגיטימציה. כל זה מגיע לסיוע ביחס לאזרחי עזה הפלסטינאים. התמותה הצפויה שם תהיה אדירה. אז ישראל בבוא היום, גם אם לא התכוונה לבצע רצח עם, והיא לא התכוונה, תהיה שותפה למותם של רבים, מבני העם הפלסטיני. השותפות הזאת היא איננה שותפות של אחריות בלי אשמה, היא גם לא שותפות של היעדר אחריות. האחריות חלה בכל מקום שהחירות יכולה לבצע. אם יש למדינת ישראל את היכולת ויש לה, יש לה אחריות. אשמה, כאן צריך לדבר על כמה סוגי אשמות, ואני נשען כאן הרבה על עבודותיו של קארל יספרס על מושא, על שאלת האשמה הגרמנית, הוא כתב את זה אחרי אושוויץ. ברור שמדינת ישראל אשמה מבחינה מוסרית, כי מבחינה מוסרית כל מה שניתן לבצע ולא בוצע זה אשמה. האם היא תהיה מבוצעת באשמה פלילית? אינני יודע, אני לא מומחה לדין הבינלאומי עד כדי כך. אני רק אומר דבר אחד, זה שבמדינת ישראל הושגר הרעיון שאזרחים הם קלף מיקוח, זה קבלת עיקרון טרוריסטי. זה בדיוק מה שעושים הטרוריסטים.
נכון.
במה אנחנו נבדלים מהם? אז באחד המקומות כשהייתי בצהל, בקורס קציני צהל, אמרו לי את התשובה הבאה, כי אנחנו הטובים והם הרעים. אבל אני אומר, דיר בלק, להיות טוב זה לעשות טוב. להיות רע זה לעשות רע. אם אתה עושה רע, אתה לא יכול להמשיך להיות טוב. לא, לא, אנחנו טובים. זוהי תפיסה גזענית. זוהי תפיסה מהותנית. זוהי תפיסה של לשון נוראית, שאנחנו יודעים מאיפה מקורותיה בדיוק באו, מהזרמים המשיחיים הקיצוניים ביותר המשיחיים.
אז זה נוגע לחלק האחר של מה שרציתי קצת לדסקס איתך. דיברנו הרבה על המוטציות שהתפתחו מהציונות הדתית הקלאסית ההיא, ולא ניכנס כרגע להגדרות, כי כבר עשינו את זה מספיק. שני דברים שנוגעים בדבר הזה, לא בטוח שהם קשורים באופן ישיר, אבל לא הייתי פוסל, שוב, אני אומר את זה בלי לדעת, אבל בהשערה. אחד, זה האלמנטים של המשיחיות ושל מלחמת השמד, מה שנקרא, לצאת למלחמת שמד נגד אותם המלאקים. אגב, ראיתי שגירשו איזשהו זמר פופולרי מאיזושהי הופעה בצהל, כי הוא אמר שצריך להשמיד את זרע המלאק, וסוף סוף היה קצין אחד סביר שאמר לו, אדוני היקר, פה זה לא קרחנה, פה זה לא ישיבת whatever בהר המור, לך מפה, אז הוא גירש אותו משם, אבל זה לא משנה, כי הדברים האלה קורים כל הזמן, ואנחנו רואים את זה עם השלטים שהם מסתובבים, ועם החנוכיות הענק שהם שמים בכל מקום, כשזה החנוכה, ועם גרפיטי על כל קיר בעזה. ושריפת בתים, יש מין ונדטה מטורפת של שריפת בתים, וזה ממש באישור וסמכות של מפקדים, לא יודע באיזה דרגות, אבל לא רק זה, לא רק זה, כמות העדויות שהגיעו אליי, ואני כלום, אני לא נציב קבילות, ואני לא כתב צבאי, לא בדימוס ולא לשעבר, ולא כרגע ולא כלום, כמות המידע והתמונות שחיילים שלנו מפרסמים בעצמם, של ביזה, של ביזוי, של גנבות מתוך בתים, של ביזוי רכוש, של ביזוי נשים וגברים עם אביזרי מין, עם 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 עם, עם קומבינזונים אדומים שהם מוצאים ומנופפים בהם, של פשוט הרס שיטתי של פנים של בתים שהם תופסים נניח לצרכים מבצעיים. תקשיב, אנחנו נדמים כאן לקוזאקים של פעם, לחיל המשלוח הרוסי שעורף ראשים של אוקראינים או אוקראיניות או מה שלא יהיה. אז נכון שאנחנו חטפנו מהדבר הזה בצורה כל כך קיצונית ואיומה בשבעה באוקטובר. זה אומר שאנחנו צריכים להתנהג באותה דרך? זה אומר שהצבא צריך להיות סובלני לדבר הזה? מה קרה לנו? מה הולך פה?
אני אומר לך מה קרה, אני אומר לך קודם כל בצורה הכי חדה. בהקשר של צהל, כיהודי, אתה יודע שיהודים יש להם תפילות. אני אצטט לך מה שנאמר בתפילת שחרית, שיהודי מתפלל בברכות השחר, אומר קטע מאוד, שוחרו ליבי מנעוריי, כי כך גדלתי בבית אבא, ובבית, אני בא ממשפחה, כפי שאתה יודע, של אצולת תלמידי חכמים, כתוב שם נאמר כך, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו לא צריכים להביא את עצמנו אל מקומות שבהם אנחנו מביאים את עצמנו לקצה האנושיות. כי פעמיים אולי אתה תעמוד בהם, בפעם השלישית אתה תתפרק. וואנס נפגעה הנפש האנושית, ונמצא פתח לרוע התמון בכולנו. תשמע, המיתוס המקראי מכיר עד כמה הרוע האנושי עמוק. הוא אומר כי עצם לרב האדם רע מנעוריו. מתי אומר את זה אלוהים? קודם כל, כשיש את סיפור קין, אני מרחיק את זה בשביל לדבר עם השפה הזאת, בסיפור קין והבל, קין, הוא אומר האלוהים לקין, לפתח חטאת רובץ, אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. אלוהים מאמין באדם, מאמין ביכולתו, של האדם להתגבר על חטא, להתגבר על רוע פנימי. אבל אחרי פרשת המבול, שנתגלה מי הם בני אדם, אלוהים שם קשת בענן, והוא אומר, יותר אני לא אביא מבול, לא מפני שהעולם הוא נפלא, אלא מפני שיצר לב האדם רע מנעוריו. אתה לא יכול להתמודד עם הרוע על ידי פעולה אחת טוטלית. ההתמודדות הרוע היא יומיומית. ההתמודדות עם הרוע היא על ידי התרחקות מרוע. סור מרע ועשה טוב.
איפה המפקדים?
רגע, חכה, חכה, שבויה. אני מדבר איתך כמו יהודי איתי.
כן, אבל אני...
הסור מרע, רגע.
חי בחילוניות שלי.
אני יודע, אבל אני אענה לך בשפתי כתיקון. אני רוצה לומר לך כך. צהל הזניח את החינוך האתי של פקודיו, של חייליו. כשאת ניסחנו את מסמך רוח צהל, אני אומר לך מניסיוני, אני ליוויתי גדודים, ליוויתי את משמר הגבול, אחרים הלכו למקומות אחרים. זה היה הסיפור. זה היה עסק שהוטמע, שהיה ברור שקידום מפקדים, שתחקור של פעולות צבאיות יהיה על בסיס עמידה במסמך רוח צהל. היו רמטכ"לים, ואני לא אנקוב בשמות, שהתכלית היחידה של פעילותם הייתה לשנות, לתקן או לחוקק כדי להראות אני המלך. בין לבין, המסמך הזה הפך לפיסת נייר. וצהל לא הבין, כשהחיילים מגיעים מהאזרחות, הם לא מגיעים כטפול הרסה, הם באים עם עולם ערכיהם. הם 3 שנים תחת הצבא, או פחות או יותר. במקום להשקיע בחינוך, לא להסדרות חינוך, אלא לחנך את המפקדים שהפעולה הזאת תהיה יומיומית. ועוד יותר חמור, גם את אנשי המילואים, כי אנחנו כולנו יוצאים לאזרחות, והג'יפה נשפך לנו לתוך הנפש. זה לא אומר שאחריות היא רק על צהל. מה שאתה רואה בצבא זה פני החברה. החברה הישראלית נמצאת היום באחד מרגעי הגאות שלה ובאחד מרגעי השפל. הגאות היא מוכרת.
כשאני אמצא את הגאות אני אגלה לך.
אני אומר לך איפה רגעי הגאות. באותה התגייסות סולידרית ישראלית שהיא יפה בעיניי. אני יודע, אני מכיר.
אבי, זה נגמר. זה היה 3-4 שבועות, זה נגמר.
עזוב, טובי, אני הרי לא חולק עליך בעובדות, אנחנו נמצאים שם גם אני.
כן.
היא גילתה שהיא יכולה להתגייס. עד היום ישנם אנשים טובים בכל מקום. רגעי השפל שלה, שהפוליטיקאים והצבא משקפים, הם מראות לאותם רגעי שפל, של חינוך לקוי, של חינוך שתפס את העם היהודי כקורבן, שכל מה שצריך כוח, של חינוך שלא יפעיל נורמות מוסר, שזה לא היה חלק ממערכת החינוך שלו, שחינוך שטען שצריך לעצב פה עברי חדש או יהודי חדש או יהודי דתי, תמיד היה איזה דגמים אידיאליים של קיום. בכל מערכת החינוך החילונית והדתית אין התמודדות עם זירי הרוע הנטועים בקיום האנושי. את מה שפרויד למד והבין, שרוע נמצא בנו והשליטה בו היא מין פח, עם מין מכסה הדין על כוח כאוטי, החברה הישראלית לא הפנימה. כשאני לא מאשים את כל חלקי החברה ואת כולם,
אתה יודע שלא אבל... צריך יותר מתפוח אחד בשביל להרכיב
לא גדוד שלם. לא אמרתי תפוח אחד. הדרך היחידה הייתה להתמודד עם השאלות הגדולות הללו על ידי הרחקת מוקדי החיכוך.
לא יצליח... שאלה אם יישאר צבא, אני שומע גם טענות שאם מגד, או מגד זה דרג נמוך מדי, אבל אם מחט או גדונר, או אפילו המתכל, יתחיל לבאר את העשבים השוטים מתוך היחידות, אני שומע יותר, מיותר ויותר אנשים רציניים שאומרים לי, הוא יישאר בצבא.
נכון.
ורגע, ואני אוסיף לזה גם את הפסיכוזה של להתנחל בלב
עזה. זה פחות
מטריד. לא, אתה עושה עם הראש, אבל תקשיב. מדובר על הזרמים שיש להם גיבוי פוליטי שהצבא לא יודע איך לעמוד מולם.
נכון.
עכשיו, אני לא חושב שיהיה טקס הנחת אבן פינה לאלי סיני החדש, או לנצרים החדש, או לאיזה לא יודע חדש כלשהו, אבל גם המאחזים בדרום הר חברון ובאזור תפוח ויצהר לא נולדו כי מישהו הכריז על זה.
תראה, אני אומר בצורה מפורשת, שאנחנו נמצאים באחד מרגעי השפל הקשים.
בבקשה.
והנקודה, אם יש עתיד ואני מקווה שיש עתיד, אני לא יודע, זה באותם כוחות חיוניים של מחנכות ומחנכים, של צעירים וצעירות שאני רואה אותם, הם גם מגיעים למכון, אני גם מגיע למקומותיהם, שנוטלים מחדש את האחריות כאן ועכשיו. אנחנו צריך להיאבק על הבית השלישי, כי זה בית שלישי.
אבל הבית השלישי הזה גזעני ומשיחי.
אין, הוא גזעני. טובי, אחד הדברים שאסור לעשות, זה הכללות גדולות, כמו שקייגל אומר, בלילה כל הפרות שחורות. אתה גזעני. סליחה,
לא,
אתה גזעני.
לא,
גם אני לא גזעני.
אבל זה בדיוק העניין, אני כבר מיעוט
אני לא
זניח.
יודע.
מה שאני מייצג והמשפחה שלי מייצגת, והשיחה
לא
בינינו מייצגת, איפה אנחנו ואיפה הפרשים? איפה הם?
אתה לא עשית מחקר סוציולוגי.
לא, לא עשיתי, אבל אני יודע.
הכל מהבטן, וזה, אני אומר לך דבר אחד, עיקרון ברזל, שניסח אותו פעם, אחד מהאדמו"רי חב"ד החשובים, בעל התניא, מעט אור מגרש הרבה חושך. אנחנו לא יכולים להיאבק בחשיכה הזאת על ידי חשיכה, על ידי כללות, על ידי...
לא, מי מדבר על כללות?
אנחנו
אני מדבר על זה, אז אתה יודע מה, אני אמחיש לך את זה. אני לא שמעתי על מקרה אחד, ואני שומע דברים, ואני מחובר להרבה מאוד אנשים ששומעים דברים, אני לא שמעתי על מקרה אחד שבו מישהו שעסק בביזה, והיו כאלה מאות מקרים, אם לא אלפים, בביזה, או בביזוי, או בהסבת נזק מכוון לרכוש, או בביזוי של רכוש של אחר, או מה שלא יהיה, שנתפס, נעצר, נשפט ונכלה. אני שמעתי, שנייה, אני שמעתי על שלושה חיילים שלקחו שתי נקניקיות, וניסו לחמם אותם כי היו רעבים בשבת, והם קיבלו 20 ימי מחבוש. הנה לך,
אבל אני אומר לך שוב,
זה ארנפין כל הסיפור כולו.
לא יודע אם זה כל הסיפור כולו. אני רוצה לומר לך שוב, אני כאדם שהוא איש מדע, אני לא בדקתי את כל התהליכים, אני יכול לדבר על מה שאני בדקתי, אני גם לא יודע מה קורה בצבא, יש לי תחושה של אי נחת, ואני אמרתי לך את זה בצורה, אנחנו נמצאים ברגעי שפל. המלחמה הזאת היא פגיעה לא רק של החמאס בנו, אלא שלנו בעצמנו. כי הגענו למקום מסוכן שאסור לחברה נורמלית להגיע אליה, אל החיכוך עם גבולות השליטה שלנו ברוע שבתוכנו. עכשיו, מה זה יניב? אני לא יודע. אני רק מקווה, והתקווה הזאת היא עקרון פעולה. תזכור, תקווה יש בה תמיד יסוד של אי-ודאות.
אנשים חיכו שעה ו-12 דקות בשביל שתגיד את המילה תקווה, אז...
אוקיי, אז התקווה שהיא מבוססת על אי-ודאות, אבל התקווה הוא עיקרון פעולה. ועיקרון הפעולה הזאת הוא פשוט קריאה, קריאה קיומית, לעמל ולעבודה. איש לא יגאל אותנו במקומנו. ואיש לא יגאל את החברה מתחלויה, לא המדינה, ממוסדות המדינה, ולא איזה מישהו שירד מן השמיים עם חמור או גמל, או אינני יודע מה. הצד אני לא אופטימי ולא פסימי, כי אופטימיות ופסימיות זה טענות על ידיעת העתיד. אני לא יודע את העתיד, לא אם הוא יהיה טוב או מי יהיה רע. אני רק יודע שחובתנו בעת הזאת, בלשונו של אלבר קמי בדבר, כאן יש מחלה, ובמחלה הזאת צריך להיאבק. תנאי לכך היא הכרה במחלה. והכרה במחלה לא תעשה על ידי סיסמאות, של מנוולים או כאלה, אלא להצביע בדיוק, ללכת, להיות נאמן לעובדות. מדינת ישראל לא מציעה סיוע הומניטרי מעצמה, אלא ככלי, זה עובדה נתונה. ביזה מתחוללת, זה עובדה נתונה, אני יודע את זה גם בלי שאתה תגיד לי, אתה יודע איך אני יודע? כי הפצרית הוציאה מסמך לחיילי צה"ל לא לעשות ביזה.
כן, שזה מאוד
אני
יפה.
אני רק התרגזתי על הניסוח.
נהדר.
אתה יודע, במגילת אסתר, שעוד מעט נקרא אותה, כתוב שהרגו היהודים כך וכך אלפי בני אדם, ובא ביזה לא שלחו את ידם. כשבעצם שמחבר המגילה רוצה לומר, תשמע, הם רצו רק להרוק את המנוולים.
כן.
לא להרוויח כסף. מה עולה עם... העניין הוא שבמציאות של ימינו, צריך גם היה לדבר על עצם פעולת ההריגה, על הצורך להפעיל שיקול דעת, ולא רק ביזה. אבל אתה רואה שזה מוכר כבר אפילו לצבא. מה זה יעשה?
מוכר? אני חושב שהצבא, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהצבא באימה, אני חושב שהצבא מעלים עין, ומחליק את הדברים בדיוק מהסיבה שאמרתי קודם, שיש יחידות שלמות, באמת בהיקפים עצומים, שבהחלט יכול להיות, שאם אתה תתחיל לבאר את הנגע מתוכם, לא תישאר עם יחידות.
אין לי מושג, אני לא יודע להגיד כי לא בדקתי, ואני לא מר שמועתי, אני רק יודע דבר אחד, שתקלה יש ונגזרת. במישור האזרחי ניסיתי לתת תיאוריות, במישור הצבאי הצבא היא מאוד פשוטה. הצבא הוא תבנית נוף מולדת המדינה. מה שהמדינה כך יהיה בצבא.
כן ולא, כן ולא. תקשיב, היינו, לבשנו מדים בחיינו, ואני משוכנע לחלוטין שאם אני הייתי היום בגיל גיוס, והייתי משתתף במלחמה או בכל תפקיד אחר, או תומך לכם, לא חשוב באיזה תפקיד שלא הייתי, והייתי נתקל בדברים האלה, א', לא הייתי שותק, ב', בוודאי לא הייתי משתתף בזה.
ואני יודע, אני יודע.
וג', אם זה היה קורה, זה קרה גם בעבר, אבל אם זה היה קורה במבנה, במרקם, שאני זוכר את הצבא שאני הייתי בו כסדיר, ולפחות ב-10-15 שנות המילואים הראשונות, אני חושב, יש לי תחושה, שהתמונה שהייתה מצטיירת הייתה קצת שונה.
לי יש תחושה אחרת, כי אני יודע על מלחמת יום כיפורים דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם פה.
אני מודע לזה, אני מודע לזה. בכל מלחמה יש תקלות מהסוג הזה, אני יודע.
לא, זה לא תקלות. זה היו דבר, אני לא רוצה, תראה,
הוצאות להורג, רצח שבויים, תאמין לי, אני יודע.
אני, אוקיי, אני אומר חשוב, כיוון שהאדם, היצור האנושי הוא ייצור מסוכן, המסוכן בכל הבריאות עלי אדמות, המסוכן ביותר, קודם כל לבני מינו, אחר כך לעצמו, כי הוא שוחר רע, וכמו שקנט כותב באחד המקומות, השאלה היא לא איך האדם עושה רע, אלא איך מתחולל הפלא הזה שהאדם בכלל עושה טוב. אני חושב שדין והחשבון...
איך הגענו לגיל 60 או 70 בכלל?
כן. החשבון המוסרי החברתי שעל המדינה יהיה לעבור בתום הניצחון של מכה, זה לא מכה
ביתר, המוחלט.
ניצחון המוחלט, כן. הוא חשבון נפש עמוק, שהוא יצטרך ללכת טופ דאון, וגם
אני חושש טוב. מאוד, אני שוב, אתה בקי קצת יותר, כי עסקת בזה, אני כמשקיף וכמתעד, אני לא חושב שהחשבון הזה יגיע, יש לי לא, תחושה אני, קשה, תשמע, שהוא בינינו, פשוט לא יגיע.
ההבדל בינינו טוב יישוב, אני לא יודע את העתיד, אני בקושי מבין את העבר.
אנחנו, אמרת שצריך יהיה, אני אומר שאולי
אני
צריך,
אני אומר, האם לא שצריך יהיה, זה יהיה, אינני יודע, כן. אני רק יודע דבר אחד, שיש רבים טובים, שכך חווים את המציאות, ותקוותי האישית היא על החלק הזה, על הכוס המלאה בקיום האנושי שיש פה, לא על הכוס הרע, האם ננצח?
כוס התרעלה המלאה, אבל הייתי חייב, אתה יודע, הרמת לי פה למחתה.
בסדר גמור, 100%.
אבי, אני חושב שהקפנו לא מעט נושאים, אף אחד מהם לא היה מרנין במיוחד, אבל התרגלנו שאנחנו, אתה יודע, צריכים גם להגיד את האמת כפי שאנחנו מאמינים בה.
נכון.
לפחות שמרנו על החלוקה הבסיסית של ה... לפחות במה שנקרא, איך אמרו תמיד, נבואה זה דבר מאוד מאוד קשה, בעיקר לגבי העתיד. אז אתה שמרת על הנורמה שלך בעניין הזה, אני כרגלי, לא מפחד לטעות, אז אני גם אומר מה לדעתי יהיה. ונגענו בעוד כמה נקודות, לא פשוטות בכלל, ואני חושב שחשוב שעשינו את זה. אז תודה על השעה במשהו הזה.
תודה על השיחה.
כן, היינו צריכים לעשות אותה. נתראה בעונג הבא, מה שנקרא.
בכיף. להתראות.